כבר כשראינו את ההגרלה, חששנו מהמשחק הזה. משחק שתוצאה בו תוכל לתת אינדיקציה לגבי לאן מועדות פניה של הפועל באר שבע עונה. ספורטקאסט 7 פרק מספר 273. יניב, פתיח ולך פוזנן? יאללה, לך, לך! הפועל חיפה מגיעה בשבת לקונחייה. יאללה, כדורסל! טוב, אז חברים, יניב סול, אייל חטב, עדי גולד, יש לנו פרק ספיישל כדורסל, אז יאללה. טוב, אם כבר אנחנו באווירת יום כיפור, אז קודם כל סליחה לקבוצת הכדורסל ולאוהדי הכדורסל שהפקרנו אותם קשות בחודשים האחרונים, אבל אנחנו כאן כדי לעשות תיקון קטנטן. הנה, רגע לפני פתיחת העונה במוצאי שבת נגד הפועל חיפה בקונחייה, מנכ"ל המועדון מיודענו תומר ירון, מה שלומך תומר?
שנה טובה.
אהלן, שנה טובה. ואפשר להגיד הרכש הישראלי הבכיר, אולי אפילו הבכיר ביותר שהגיע למועדון בכלל, איגור קולשוב, מה שלומך?
אהלן, בסדר, מה שלומך?
אנחנו שמחים ונרגשים שאתה כאן. מה אתה אומר על איך שהצגתי אותך? כאילו, אני מתאר לעצמי שזה מביך אותך קצת.
מחמיא. טוב, פשוט תודה. מביך, מחמיא, לא יודע איך שתקרא לזה.
אתה יודע, דיברנו על זה הרבה פעמים עם תומר גם בעבר וגם בינינו, על שלפול בושב קשה מאוד להביא שחקנים ישראלים בכירים, שמות שהם מוכרים. אני דוגמה, אני לא איש כדורסל, אני בבון כדורגל, אבל את השם איגור קולשוב אני מכיר. אוקיי, אז
סטורנט.
יפה, אז כן, ספר לנו על, אני מנתן לעצמי שהיו איזה לבטים להגיע לפול באר שבע. הגעת מהפועל תל אביב, אם אני לא טועה, נכון?
נכון, נכון.
אוקיי, ספר על הלבטים.
לא, אין יותר מידה לספר, תראה, זה בסוף זה כל קיץ שונה, וזה מסע ומתן, ואתה מגיע בסיטואציות מסוימות בקריירה, ואני חושב, מבחינת הטיימינג, לפחות האישי שלי, זה היה מצב נהדר להגיע לפה השנה, לפועל באר שבע, ככה בסיטואציה, וזהו, והתקדמנו משם, סגרנו את זה, ואנחנו פה.
עד עכשיו, מה ההתרשמות שלך מהמועדון והעיר? אגב, אתה גם גר בעיר, או שאתה,
איפה
אתה?
כן, אני גר בעיר.
איפה, באיזה אזור?
עיר העתיקה.
אוהו, וואו.
סמילנסקי.
מרשים.
כן, סמילנסקי.
תומר, יפה. אחלה לוקיישן.
יש לנו קומפלקס שאימצנו לחיקנו, קומפלקס משוחזר, חדיש, נראה לי שאיגור יכול להעיד שהוא נחמד ומעניין, ויש שם שלושה שחקנים שגרים בקומפלקס הזה.
נחמד פלוס פלוס.
שי, אני מזכיר לך, שכפיר הרזי עזב את תחום ההבטחה לטובת תחום הנדלן.
כן, אבל במקרה הזה זה לא קשור. לא רחוק משם, יש נדלן של כפיר, אבל לא זה.
עכשיו, רק לגבי איגור, אני זוכר אותו במכבי ראשון, תומר, תקן אותי אם אני טועה, בפעם היחידה שהפועל באר שבע עלתה לגמר גביע ווינר נגד מכבי ראשון, שם באולם בבית מכבי, צביקה שרפימן, קולשוב שיחק במכבי ראשון, נכון? שם אני נתקלתי בו אולי לראשונה, חוץ מהמכללות וזה. אחר כך הוא עבר, אם אני לא טועה, לחולון, אולי חזר למכבי ראשון עוד פעם, ואז הפועל תל אביב. בוא נגיד שלפי הקבוצות שהוא היה בהן, היעד הבא שלו היה או מכבי תל אביב או אירופה. לא ראיתי בתסריט שלי שהוא יגיע להפועל באר שבע.
מה עכשיו, אתה בא לבאס את הילד?
לא, אני רוצה לשאול איך זה קרה, או אם גם הוא חשב על תסריט כזה.
שואל אותי או את תומר?
נראה לי כדאי שאתה תענה.
לא, את תומר שאלתי על הגביע ווינר, אם זה נכון, אם אני זוכר נכון, ואותך על
יש תמונה בקונחייה מול, מול חדר המאמן, איגור רייד, זה בעצם קרסה שמנהלת הליגה פרסמה למשחק גמר גביע ווינר, מכבי ראשון מפול באר שבע, איגור, בתמונה רואים את איגור ואת עמית גרשון מיודענו, אחד הדברים הראשונים שאיגור אמר לי, פה הגענו לגמר, אני מקווה שיחד נצליח גם להרים איזשהו תואר. כן, אם אני טועה איגור.
כן.
אוקיי, אז איגור, איגור באמת, אז כאילו, איך אתה מסביר את מה שאייל אמר, אתה גם היית שחקן שהיית חלק מסגל הנבחרת, וברית ויקיפדיה קטן, כאילו, לפי ויקיפדיה, רשום שכאילו שבסוף החלטת לא לשחק, כי היה לך סיכוי לשחק בנבחרת רוסיה.
לא החלטתי לא לשחק, אתה יודע, שוב, זה היה תהליך מסוים באותה תקופה, אתה יודע, אבל שוב, זה לא לפה ולא לשם, אתה יודע, בסוף הקריירה גלגלת, איך שהיא מתגלגלת, אתה יודע, אתה מתכנן דבר אחד, דבר שני קורה, ובסוף אתה מתאים את עצמך. אני שמח להיות איפה שאני, אני, אתה יודע, זה לא קל, זה לא, אתה יודע, אתה ברור שאתה תמיד מתכנן, אתה יודע, להגיע לרמות הכי גבוהות, אתה יודע, דבר, אירופה והכל. אבל יש כל מיני שלבים בדרך, וכל אחד זה שונה, אתה יודע. אז מבחינתי, אני מאוד שמח עם איפה שאני. באר שבע זה אחלה עיר, המועדון מנוהל ברמה גבוהה, שזה הבסיס בכלל, לפני שאתה עולה בכלל למגרש. לפני המשחקים, לפני הכל, זה ההתנהלות, זה המסביב. זהו, אני מבסוט פה.
מה הציפיות שלך מעצמך, קודם כל, ואחרי זה מהקבוצה?
מעצמי, אתה יודע, לחזור ולהיות מה שאני יודע שאני יכול ואני מסוגל. לעשות את הקפיצה הזאת, לתת את הפריצה הזאת בחזרה, ומבחינת הקבוצה, אתה יודע, זה בא ביחד בסוף. כי זה לא משנה, אתה יודע, אתה משחק מדהים והקבוצה רק מפסידה, אתה יודע, בסוף אנחנו שואפים, אתה יודע, שואפים לפלייאוף ושואפים לעשות דברים יפים השנה. ולא, כל עוד נמין יתרונות, אתה יודע, כולם בסוף יראו טוב. וזה לא בכך רק אני או שחקן אחר בקבוצה, אתה יודע, בסוף זה ספורט קבוצתי.
תגיד, למה זה בעצם לא התחבר לך עד עכשיו? לרמות שבאמת ציפית להגיע אליהן?
יש סיבות שונות, אתה יודע, בין אם זה חלק באשמתי וחלק לא באשמתי, אתה יודע, בסוף זה הקריירה שלי ואני, אתה יודע, אחריותי עליי.
איפה האחריות שלך?
אתה יודע, בציפיות, בהכנה המנטלית, בהתמודדות עם קשיים, אתה יודע, בסוף אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, אוקיי, פה אולי הייתי צריך להתנהל טיפה אחרת, פה אולי הייתי צריך, אתה יודע, להתייחס לזה טיפה אחרת. שוב, אני, איפה שאני, אתה יודע, אני לוקח אחריות, אני לא אומר זה בגללו, זה בגלל ההוא, זה בגלל הקבוצה הזאת. בסוף אני עדיין פה, אני משחק כדורסל ברמה גבוהה. זהו, אני רוצה להמשיך לבנות על זה. אז אני לא מסתכל כל כך אחורה גם, כי זה לא באמת משנה. בסוף יש לי את היום, ומחר יהיה מחר. מה שהיה כבר היה.
מבחינתך, אבל אתה רואה את העונה הזאת שהגעת למקום שבו שוב אתה יכול לעלות, שהקריירה שלך שוב תהיה בעלייה?
לגמרי. קודם כל, אני יודע שהגעתי למקום שקודם כל מאמינים בי, אתה יודע, באיגור קולשוב כשחקן, כי אני יודע כי באר שבע זה מועדון שאני, אתה יודע, אני בקשר איתם כבר, אני חושב, מהשנה הראשונה שלי בליגה. וזה כל פעם, אתה יודע, זה לא עבד המעבר הזה, אתה יודע, מסיבה כזאת או אחרת. אבל אני בסוף שמח שזה כן יצא לפועל. שוב, כמו שאמרתי, אני שמח להיות פה. אתה יודע, זה לא, אני לא מסתכל על זה כי, אתה יודע, רציתי להגיע למקום אחד, והנה איזה בסה והגעתי עכשיו, אני פה. לי זה באמת, זה לא משנה לי איפה אני משחק, אתה יודע, באיזה עיר, אם זה בגליל עליון, באלעד, באר שבע, במרכז, כאילו, זה לא הדיל ברייקר, אתה יודע, בשבילי. בשבילי זה ליהנות מהמשחק, לשחק את זה ברמה גבוהה, ולהגיע להצלחות, אתה יודע, זה בסוף מה שעושה את המקצוע הזה כיף. כל השאר מסביב זה באמת שטויות.
כמי שמכיר את הליגה הישראלית, מכיר את הקבוצות, למרות שכל שנה, כל קבוצה בערך נבנית מחדש, אבל ממה שאתה רואה מסביבך, מהקבוצה ומקבוצות אחרות, מה אתה חושב על הרמה של הפועל באר שבע ביחס לליגה?
בשלב הזה קשה להגיד, כי בסוף, השנה שעברה הייתה קבוצה אחת, השנה אתה החליפו את רוב הסגל ואתה בונה משהו, זה קשה מאוד להגיד בשלב הזה, אתה יודע מה אנחנו עם הראשון, השני באוקטובר. אתה יודע, קבוצות בסוף עושות משחקי אימון, ותמיד יש קבוצה שמפתיעה לטובה, ותמיד יש קבוצה שמפתיעה לרעה, שאתה חושב שהם ירוצו חזק, ובסוף, אתה יודע, זה קבוצת אמצע ותחתית טבלה. אז אנחנו רוצים להיות בצד הטוב של זה, ולהפתיע אנשים לטובה, ובאמת... שחק ברמה גבוהה השנה.
אתה יודע, אז תונה חמישית מלאותו של הפועל באר שבע בליגת העל, ויש כל מיני שלבים, נגיד, והיינו כבר כמה פעמים קרובים לפלייאוף, ונגיד ניצחנו גם את מכבי תל אביב, פעמיים, שזה גם איזו נקודת ציון, ונדמה שבאמת כאילו שאם הפועל באר שבע רוצה לקפוץ מדרגה, אז... זה להגיע לפלייאוף, כי זה משהו שהיא לא עשתה עדיין.
אני חושב שכן היו בפלייאוף.
היינו כבר פעמיים בפלייאוף,
שי. איזה מביך אני, סליחה.
לא, אבל אני חדד את מה שאמרת. אם הפועל באר שבע רוצה לעשות קפיצת מדרגה, היא צריכה להגיע לפלייאוף ממקום 5-6, כדי לא לפגוש את מכבי תל אביב וירושלים חולון, ואז לקבל 3-0 והביתה.
לא להיות סטטיסט בפלייאוף. אוקיי, אני אתקן את עצמי. אז איגור, מה כן. אתה חושב על המטרה הזאת שאנחנו מסמנים? אני לא יודע אם ריאלית או לא, אבל זה סוג של...
הדבר שלנו זה פלייאוף. אתה יודע, אתה נכנס, ברור שאתה רוצה להיכנס מהמקומות היותר גבוהים, כדי, אתה יודע, לקבל סדרה נוחה ויריבה נוחה, שיש שם סדרה, שאתה מרגיש שאתה יכול באמת לעלות לשלב הבא. ושוב, בסופו של דבר, עם הסדרות זה כן, יודע, זה לא משחק אחד, זה בסוף הקבוצה שהיא... קבוצה יותר עמוקה ויותר, אתה יודע, רוב הזמן עם תקציב יותר גבוה, כן, לרוב זה הקבוצות שנצחו בסדרה. כן, אני מזכיר איתך שבמובן הזה, שאם אנחנו, חושב זה תהיה באמת הצלחה לעשות השנה, זה היה מקום 5-6 ולקבל סדרה נוחה עם צ'אנס לעלות לפיינל 4 ואחרי זה שמה. שוב, הכל יכול לקרות, אני יודע שזה עדיין סדרות, אבל זה סדרות יותר קצרות.
אני מניח שראית את הקבוצה בשנים האחרונות, במיוחד בתקופת רמי אדר, היה לה סגנון משחק מאוד מאוד ברור, שליווה אותה. השנה, גם ליוודיוטיס, הכפריסאי שהיה פה איכשהו ניסה להמשיך את זה, השנה ראינו אתכם למעשה רשמית במשחק אחד בגבי הווינר, ונראה ש... גם תומר יכול להרחיב על זה. הקבוצה איבדה את הסגנון, נקרא לזה, האגרסיבי שלה, לפחות ככה אני התרשמתי, המרביץ בקטע טוב. והיה, איך אומרים, רך מדי. איגור, אתה, איפה זה תופס אותך? כאילו, מה, איזה סגנון משחק אתה חושב שהקבוצה הזאת יכולה לייצר?
אני חושב שאנחנו כן מנסים לשמר ערכים מסוימים, כן, מהסגנון של רמי, אם זה, אתה יודע, אם זה האופנס ריבאונד שהולכים חזק, ואם זה האגרסיביות, אולי עד עכשיו, אתה יודע, אז פחות רואים את זה, ובסוף ראו אותנו, בכל רק כמו שאמרת, במשחק אחד, שזה...
כן, אני חייב להגיד, גם במשחקי האימון, גם במשחקי האימון, בוא נגיד, הגנה זה לא היה הצד הטוב שלנו.
בוא נגיד ככה, בוא נשאר...
שני משחקי האימון האחרונים.
בוא נשאל את זכת, אם אני צריך לאפיין את הפועל באר שבע הזאת, מה מבחינתך המאפיינים שלה?
קודם כל זה יהיה סגנון משחק מהיר, כדורסל מהיר, הרבה, אתה יודע, קודם כל התקפה בתחילת השעון, לראות אם אנחנו יכולים לעשות סל בשמונה השניות הראשונות של, של ההתקפה, ומשם כבר, כלומר שזה מבחינה התקפית, אתה יודע, מבחינה הגנתית אנחנו עדיין שוב מנסים לייצר לעצמנו איזושהי זהות, אתה מנסה לבנות, קודם כל עם השחקנים שיש לך, אתה יודע, כמו שהדרם ידע, הוא היה מביא שחקנים מסוימים, שמתאימים לשיטה שלו, ואתה יודע, יש לו את הפילוסופיה שלו. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו עושים, מנסים לייצר את הסגנון שלנו שוב, כמו עם הפרסונל שיש לנו, וזה, וזה בסוף מה שליאור עושה, והוא עושה, עושה את זה טוב.
ספר לנו קצת, מי זה ליאור לובין המאמן?
ליאור לובין, קודם כל, אני זוכר אותו שהוא היה שחקן, כי זה היה, עדיין, זה, אני חושב שהתחלתי לראות כדורסל, הייתי רואה את ליאור. יש לו כדורסל ברמה גבוהה, הוא בחור מאוד רגוע, לעומת מאמנים אחרים ש, שהכרתי, ש, שיצא לי, אתה יודע, שיצא לי לשחק אצלם. אנחנו עדיין בשלבים של, אתה יודע, לא איתך היכרות, אבל עדיין מסתנכרנים. אני בסוף גם פספסתי את ה... בשבוע הראשון נפצעתי, אז הייתי בחוץ שלושה שבועות, אתה יודע, אז אתה כזה קצת מחוץ ללופ עם הקבוצה. עדיין מסתנכרנים.
אגב, מה, אם אנחנו שאלנו מה המאפיינים של הקבוצה, אז מה אנחנו אמורים לראות מאיגור קולשוב? זאת אומרת, זה שחקן, אני לדוגמה, יש איזו קבוצה של אוהדים בוואטסאפ, אז אמרו שאתה, כאילו, בסגנון שלך, זה מה שהיה לפועל באר שבע ווריק, שהוא היה קולע שלשות, היה צולף בסיאו. זה גם מה שמאפיין אותך?
אחד הדברים, כן. לא הייתי מגדיר את עצמי כ, אתה יודע, שחקן, אתה יודע, מראה לווריק.
ברור.
ושוב, לא בקטע עכשיו של, אתה יודע, ירידה או משהו, אתה יודע, אני מכיר את טרוויס, שחקתי עם טרוויס בנהריה, טרוויס החבר. אבל שוב, אתה יודע, אני מביא דברים מסוימים לשולחן, בין אם זה הגנה וריבאונד, והתקפת טבעת, קלוזאוטים כשצריך, והבנת משחק, אתה יודע, דברים קטנים. נוספים, אתה יודע, אני לא חושב שאני רק מתאפיין בזה שאני עומד וזה מחוץ לקשת, וזהו, זה ההשפעה שלי על המשחק. עכשיו אני אראה את זה השנה.
אתה מרגיש שאתה גם אחד המנהיגים בקבוצה, מבחינה חברתית? זה קשה להגיד על עצמך, כאילו.
כן, תלוי איך אתה מגדיר מנהיג, אתה יודע, כי בסוף החבר'ה כולם אחלה. אנחנו כולם מסתגרים, אני לא אגיד לך עכשיו שאני אבוא לאימונים ולחדר הבשר ואתחיל לצעוק פה על אנשים ולהגיד מה עושים, זה לא אני, זה לא הסגנון שלי, אם זה להוביל כדוגמה, כן, כי אתה יודע, אני תמיד אעשה את העבודה שלי ואני תמיד אעבוד ואיתן את האקס, אעשה את זה ברמה גבוהה, אבל להגיד לך עכשיו שאני מנהיג החברתי, לא, כי זה לא אני.
תגיד, אגב, האליפות אירופה של נבחרת ישראל, האליפות הבלתי מוצלחת, יש מבחינתך דרך חזרה לנבחרת?
מבחינתי לא. מבחינתי לא, כי אני עכשיו כרגע שחקן נבחרת רוסיה, אז אני לא...
מה זה אומר? אתה יכול להסביר?
האזרחות העיקרית, כאילו האזרחות פיבה שלי זה אזרחות רוסית. זה בעצם כאילו ויתרתי על לפני שנתיים על הזכות לשחק בנבחרת ישראל.
רגע, ויש לך סיכוי להגיע לנבחרת רוסיה? מבחינתי נבחרת רוסיה זה... כן, לא, אבל מבחינה מקצועית.
זה לא משהו שאני חושב עליו.
מבחינה מקצועית, אבל נבחרת רוסיה זה הרי כאילו זה שם הרבה יותר גדול מנבחרת ישראל.
לא, הרבה יותר גדול, אבל ההצלחות בשנים האחרונות, אתה יודע, זה לא נבחרות יותר אותו דבר.
אגב, ובאיגוד הכדורסל, נגיד, כאילו, אני מתאר עצמי שהיו כאלה שראו את זה בעין קצת פחות יפה, החלטה כזאת.
כן, שזה היה תהליך, זה היה תהליך של לא מעט זמן, בסוף אתה יודע, זה חלק מזה נבע גם כי המשפחה שלי בסוף ברוסיה, ויש לי הרבה משפחה ברוסיה, גם עכשיו עם המצב.
רוב המשפחה שלך שם, כאילו, הם לא בארץ?
כן, כן, רוב המשפחה שלי שם.
כאילו, ההורים שלך איפה הם?
ההורים שלי בארץ, אבל כל המשפחה שלי, כל השאר זה ברוסיה.
באיזה עיר?
יש בוולגוגרד, יש קצת במוסקווה, יש, אתה יודע, בכל רוסיה, זה לא...
היום הם חלק מאוקראינה, זה כל רוסיה גם.
היום מצב קשה, זה לא נעים לראות.
תומר, יכול להיות, כאילו, אני יודע איך זה בכדורגל, אבל יכול להיות נגיד שיהיה לכם משחק בליגה הבלקנית נגד קבוצה רוסית, או שזה לא הבלקן?
משחק נגד קבוצה אוקראינית, אבל...
זהו, אז הם יכולים להגיד שהוא לא נכנס, איגור. או שבגלל שיש לו גם אזרחות ישראלית.
משחק נגד קבוצה אוקראינית יהיה באיטליה, ברומא, אין בעיה.
רגע, שנייה, למה? כבר ידוע הגרלה וזה? כי לא יודע, לא זכו לי שמישהו דיבר על זה. ידוע נגד מי אתם משחקים?
אנחנו יודעים מי הקבוצות שיהיו איתנו, אנחנו עדיין לא יודעים את סדר המשחקים המדויק, אנחנו יודעים שב-27 לאוקטובר אנחנו נשחק בבית במשחק הראשון.
נגד? זה נגד מי, אבל מי הקבוצות?
נגד סופיה הבולגרית, אנחנו, יש שתי קבוצות מקוסובו, קבוצה ממונטנגרו, סגנית אלופת אוקראינה, שמערכת באיטליה, שאמרתי, שתי קבוצות מבולגריה, קבוצה ממונטנגרו.
תומר, כשאתה אומר בבית, אתה מתכוון לדימונה, נכון?
אני מדבר על רוב משחקי הליגה הבלקנית, שוחקו באולם בדימונה.
תשמע, זה באסה שאתה אומר שהמשחק הראשון יהיה ב-27, זה הפועל באר שבע נגד ויה ריאל, בספרד. לצערי, באופן אישי, אני אהיה שם. אבל בסדר. שנייה,
אז... אני אצג אותך, שי.
סבבה. אבל אתה אומר, לא יכול להיות מצב, כאילו, כמו שמה שקורה עכשיו לפועל באר שבע כדורגל עם שפי סולימנוב.
לא. לא במקרה של איגור. איגור הוא אזרח...
כי הוא אזרח ישראלי.
הוא אזרח ישראל.
ועוד דבר, אתה חייב להזמין את סלמני למשחק שלכם נגד הקבוצה מקוסובו.
זמן, יישב גם על הפרקט.
כן, יפה, יפה. טוב, חברים, יש עוד משהו שאתם רוצים לשאול את איגור?
לא לשאול, רק להגיד שאנחנו באמת באמת נרגשים מפתיחת העונה, אחרי, כמו שאמרת, 4 שנים, נקרא להם טובות יותר או טובות פחות, אני באופן אישי סקרן לראות איך תיראה העונה הזאת, ואם אחד כמו איגור יכול לקחת את המועדון ולהרים אותו מדרגה אחת קדימה, אני חושב שזה יהיה דבר גדול לעיר.
תהיה אחלה עונה.
הלוואי. תהיה
אחלה עונה.
אנחנו קונים את זה. איגור, תודה רבה, נשאר עכשיו עם תומר, שיהיה הרבה בהצלחה, ואנחנו שמחים שהסכמת לעלות, זה לא מובן מאליו. תודה, ובהצלחה נראה אותך על הפרקט.
תודה.
ביי.
טוב. תומר, אפשר להגיד שאיגור הוא השם הישראלי הבכיר שהגיע לאפול באר שבע עד עכשיו?
יחד עם רוברט רודברט, אבל רוברט היה כבר בסוף הקריירה שלו, אני חושב.
עמית סיבה.
נכון.
בזמן הנתון, יש שני שחקנים ישראלים.
אני בקושי שומע אותך, תומר.
אני אנסה להתקרב, אולי עכשיו שומעים אותי טוב יותר.
כן, כן.
אני חושב שבזמן הנתון העכשווי, יש בעצם שני שחקנים בכירים, שמשחקים בהפועל באר שבע, חואקין שוחמן, שהוא שם גדול, שחקן נבחרת ישראל.
שוב להתקרב, תומר, שוב להתקרב. אנחנו רוצים לשמוע אותך.
אני אומר שחואקין שוחמן, גם הוא שם גדול, שחקן נבחרת ישראל בעבר, עשה גם הוא דברים מאוד מאוד גדולים בליגה, גם הוא אגב תאונות כאלו מהפועלת. אני חושב שבעצם ההבאה של שוחמן ביחד עם איגור איזושהי אמירה מאוד מאוד חשובה ומאוד חשובה ומאוד מעניינת במעבר שלנו, ובאמת ביחד, כמו שציין אייל עם עמית סימכון, אני חושב של הישראלים הבכירים ביותר שלנו.
תעשה לנו שנייה סדר, מי נשאר בהפועל באר שבע?
הפועל באר שבע נשארו הקפטן, נטע סגל.
בן אייזנארט.
בן אייזנארט, שבעצם עבורנו מלבד זה שהוא מביא איתו ברמה המקצועית דברים מאוד מעניינים כגבוה מחליף שלישי, מביא איתו גם הרבה מאוד דברים בחדר ההלבשה, ומביא איתו המון המון חיבור בין השחקנים, והוא בעצם הדבק בחדר ההלבשה.
תגיד לי, הוא התחתן כבר?
בן במאי הקרוב והחתונה שלו ושל סופי.
יקירת הפוד.
מאוד נרגשים על כך. זהו, אז אלה בעצם השניים, ביחד עם אריק אדרי כמובן, שחקן הסגל הרחב של הקבוצה.
אז זאת אומרת, מהשחקנים הזרים אף אחד לא נשאר.
נכון.
אוקיי.
חלקם היו פה עם חוזה אופציה, וברגע שהגיע מאמן חדש, ועכשיו יחד, קיבלנו את ההחלטות שלנו, אם זה ג'וניור איטו, שהחלטנו לשחרר, ואמיר בל, שהלך לשחק בגרמניה, אצל אורן עמיאל, אנחנו החלטנו בעצם לוותר על החוזה, פרדון, כמובן, כולנו היינו רוצים מאוד שהוא יישאר.
איפה הוא עכשיו?
פרדון משחק בליגה האוסטרלית, קבוצה מניו זילנד, ברקרס, אצל מודי מאור.
ממה שאני זוכר, בזמנו עם טיילור ברון, הליגה באוסטרליה נגמרת באזור נובמבר, דצמבר, ואז אולי אפשר להחזיר אותו.
הליגה האוסטרלית נגמרת במרץ.
אז איך טיילור ברון חזר לפה באמצע העונה, כשאמרו ששם העונה הסתיימה, והוא היה שחקן חופשי, היה משהו כזה?
טיילור הגיע במרץ.
במרץ
להחליף שחקן שנפצע.
הגיוני, ואז בדיוק התחילה הקורונה, אם לא טועה, נכון? כן, זה... מבחינת תאריכים זה הגיוני.
החלה הקורונה, הוא גם נפצע, אבל המשחק האחרון שלו היה בעיני... נגד נס ציונה, ונס ציונה.
טוב, אז בעצם יש לנו עכשיו ארבעה זרים, נכון?
עד שיש לנו יותר, אנחנו בוא נעשה סדר, אנחנו מדברים על בן מור, שגם הגיע אלינו, אגב, מהליגה האוסטרלית, שחקן שהיה מאוד מאוד מבוקש בישראל בשנים האחרונות.
מה הוא משחק?
בן בעצם משחק בשתי עמדות, עמדת הפורד, עמדה ארבע, יכול לזוז גם... את החמש לדקות מסוימות, אחד הפורדים היותר מעניינים בליגה הישראלית בעונה הקרובה בוודאי, סאונות גדולות באוסטרליה, דוד אפיאני, שהוא בעצם גארד שאני מאמר שיהיה הפתעת העונה, רבים משווים אותו בעצם לכלא בגדה, אני חושב שדי בצדק בהרבה מאוד מובנים, אבל חובת ההוכחה עליו בסופו של דבר, הגיע לכאן אחרי עונה מצוינת בליגה הקנדית, לפני כן שחק בליגה הדנית, אנחנו מאוד מאוד מאמינים, גם אני וגם ליאור, יחד עם דניאל רביץ, המנהל הספורטיבי, עקבנו במשחק מסוים אחרי שחקן אחר לחלוטין, ויצא שפשוט שלושתנו התאהבנו בדיוויד.
ככה מתחילים הסיפורים הכי גדולים.
ופשוט... אני זוכר את השיחת פעידה, והחלטנו כולנו פה אחד, אנחנו מכתימים את השחקן ומביאים אותו לכאן, לחוזה לשנתיים, ובינתיים דיוויד מראה באמת שהוא בכיוון הנכון, אנחנו מאוד מאוד מאמינים שהוא יהיה יופי של החתמה. רס סמית, שחקן עם עבר NBA, הגיע לכאן אחרי בעצם 8 חודשים ללא כדורסל, אחרי פציעה לא פשוטה שהוא עבר... הכתף ומתח וחזר, לוקח לו זמן להיכנס לעניינים, מקווה מאוד שהוא יהיה מוכן כבר למחזור הראשון.
ומה התפקיד שלו?
אז הוא בעצם קומבוגארד, רכז שיכול ללכת לשחק בשתי עמדות הגארד.
הוא הרכז של הקבוצה אמור להיות?
הוא רכז הקבוצה, שחקן מאותר שזכה באליפות המכללות, לפני 4 שנים, והוא בעצם אגדה, מי שמבין קצת, שיהיו...
אליפות אחרי. המכללות ברמה הכי גבוהה כאילו?
כן.
וואלה.
הוא אלוף מכללות ארצות הברית, שם הגיע ל-NBA, עשה סין, מספרים מאוד גדולים, ובעצם רק הפציעה וזה שהוא ישב בחוץ, הובילה אותו אלינו, ביחד עם זה שברדפורד שהיה אמור להגיע לכאן, בסופו של דבר נאלץ להישאר בארצות הברית, בגלל עניינים אישיים.
רגע, איפה הוא שיחק במכללות ואיפה ב-NBA?
משחק בנושביל, בנושביל במכללות, וב-NBA עבר מספר קבוצות, הוא לא עשה את הקריירה שציפו ממנו ב-NBA.
הוא נבחר גבוה כאילו בדראפט?
נבחר בסיבוב השני, הוא מקום 42 בדראפט. בעיקר בגלל הגודל, רס הוא חסיף אחר נמוך, ב-NBA פחות אוהבים גארדים נמוכים, אבל הוא שחקן מאוד מאוד מיוחד עם הכדור, מאוד מאוד מוכשר. היינו פה אתמול, בפעם הראשונה בעצם, לשחק נגד נס ציונה, התקפית, עשה דברים יוצאים מהכלל. עדיין, קח לו זמן, ניכנס לקצב, להבין מה זה הליגה הישראלית, שהיא ליגה מאוד מאוד טקטית. חבר'ה כמו קטנים, יודעים להתכונן אליהם המאמנים הישראלים, ונצטרך לראות איך רס עושה את ההתאמו לליגה הישראלית, כי בגלת השרי, כשהוא הגיע ליורוליג, בכל תרועה רמה, לפני מספר שנים, זה נגמר אחרי 7 משחקים בליגה הטורקית, ו4 משחקי יורוליג, אנחנו מודעים לזה, שם זה נגמר בזה שדברים פחות הצליחו. בהתאמה, הוא היה צעיר אז, עבר מאז דברים. מקווה שהוא באמת יפה.
אז היה לנו את בן מור, אפיאני, רס סמית, ויש עוד את קייטה, נייטח.
איג'אן קייטה, שחקן מבחרת גנאה המשפנית, בעצם הגיע לפה על תקן של זר חמישי, כאיזשהו פרוספקט שאנחנו החתמנו לתקופה ארוכה, ובעצם איזשהו זר נוסף שאמור היה לשחק בעיקר בליגה הבלקנית, ולקבל שם את הדקות שלו, אנחנו מדברים על ליגה של 16-17 משחקים, שאחת הסיבות, ונדבר על זה אחר כך, שחלטנו ללכת לליגה הזאת, זה לתת דקות לצעירים, אם זה פריצקי וציפר ואחרים, מכיוון שלא הצלחנו, בשוק המאוד מאוד קשה של הגבוהים, לא הצלחנו בינתיים, לשים את ידינו על סנטר דומיננטי, כמו שאנחנו מחפשים, קייטה קיבל את ההזדמנות ב... מטרום עונה, ובינתיים עושה עבודה מעל המצופה, בוודאי הגנתית. אז הוא בעצם יהיה הזר החמישי. בשבועות האחרונים התאמן איתנו מלך הסלים של הליגה הלאומית, בחור בשם ריקי בק, בחור שעשה קריירה בפינלנד, באיסלנד, בעיקר בפרומות, הסקנדינבים, קצת גרמניה ואיטליה בליגה שנייה. ריקי הגיע לפה באמת להיבחן, ואנחנו החלטנו להחתים אותו כרגע כזר נוסף בליגה הבלקנית על איזשהו חוזה זמני.
אז שנייה רגע, נכון עכשיו יש 5 זרים, אבל מחפשים עוד זר? זה מה שהבנתי? אם הבנתי נכון?
אנחנו עדיין מחפשים זר בעמדת הסדר.
הבנתי.
לא, אבל אין מגמה ש5 ישחקו.
לא, זה לא יקרה.
זה 4 במקסימום.
ברגע ש...
בבלקנית אבל יכולים לשחק ללא הגבלה?
בבלקנית ניתן לשחק ללא הגבלה, אבל 4 זרים על המגרש, בכל רגע נתון. כל באר שבע קיבלה החלטה בתחילת העונה ללכת בעצם כל מיני סיבות, אבל ללכת באמת על קונספט של 4 זרים רשומים בטופס. היום 8 קבוצות. תוך 12 בליגת העל רושמים בטופס, רושמות בטופס 5 זרים. אנחנו בעניין הזה החלטנו באמת ללכת על הקונספט הישראלי יותר.
רגע, שנה... שנייה רגע, ויש בזה איזושהי הטבה כלכלית, נכון? אם אתה לא רושם...
מצד אחד, קבוצה שרושמת בעצם 5 זרים, לא ניכנס כרגע איך חלוקת הכנסות והטבות מגיעה, אבל אנחנו מדברים על עלויות של כמיליון שקלים, ללא משכורת, באמת כל הכנסות, וזה שאתה לא מקבל הטבה ובונוס וכו', מדברים על מיליון שקלים, אני חושב שזה לא היה הדבר ש... זה לא הדבר שהנחה אותנו, שברגע של ליאור ליובין הגיע לבאר שבע, ביחד עם גיא קפלן, הבנו שיש לנו הזדמנות גדולה מאוד לשנות קצת את המשוואה, ולהצליח להביא לבאר שבע ישראלים, צברים, משהו שבשנים האחרונות, ודיברנו על זה פה הרבה, קשנו.
אבל לא בדיוק הבאתם שני הישראלים הבכירים, הם לא צברים. אבל הם לא מתאזרחים, אוקיי, אני מבין מה שאתה אומר.
שי, נו.
לא, הם ישראלים, נו, באמת.
לא, בסדר, כן.
ישראלים כמוך.
בסדר. לא, בסדר, הוא אמר פשוט צברים, אני בסדר.
כן, הם לא צברים, הם לא נדובר.
חבר'ה שבוגרים, בוגרי מחלקות נוער בישראל.
כן. סליחה על התיקון הקטנוני.
אתה צודק. בעצם ברגע של יור הגיע לכאן, באמת פתאום...
לא שומעים, תומר.
ופתאום ברגע של יור הגיע לכאן וראינו פתאום שיש לנו גם את רון ציפר, שממשיך בעצם את החוזה שלו.
זהו, שנייה. את רון ציפר אנחנו נראה השנה משחק?
רון ציפר משחק בכל משחקי האימון עד עכשיו, בין 10-15 דקות, בכל משחק, עושה משחקים.
אין יותר את הכרטיס הכפול, וזהו, שחקן בפועל באר שבע, אנחנו נראה אותו.
נכון.
אוקיי.
הכרטיס הכפול, נגמר, ורון ציפר הוא שחקן.
אז בעצם הקאדר הישראלי באמת עבר סוג של שדרוג, כי אין לכם, כאילו, אני חושב שבן אייזנארט הוא המתאזרח היחיד, ובעיניי הוא לא באמת מתאזרח כבר, אבל כל השאר הם באמת ישראלים דוברי עברית, מה שנקרא. ויש איזה ארבעה כאלה, לפי מה שאתה אומר, שישחקו.
יש יותר, כי רועי פריצקי, רכז נבחרת העתודה, אחד השחקנים הכי מוכשרים בישראל, ושחקן שרואה הרבה מאוד דקות אצל ליאור ליובין, כמעט 25 דקות לערב, יצא אצלנו, עושה עבודה אדירה, אני חושב שזה אחד הישראלים הכי מעניינים שיש היום בכדורסל הישראלי, אז גם הוא הגיע גם תומר פורט, שחקן נבחרת העתודה, גם הוא רואה דקות, יראה דקות, שיש פה צוות ישראלי צעיר, לצד צוות ישראלי בעל ניסיון, כמו חואקין וכמו איגור, אני חושב שביחד, תלכיד ישראלי מאוד מעניין ומיוחד, לי באופן אישי כיף ואחר ושונה לעבוד עם החברה האלה.
אז בעצם ליניב סול וחבריו שיגידו שאין ישראלים בקבוצה, אפשר להוריד כבר את התירוץ הזה. יהיו אחרים.
כן, אני חושב שהלכנו על קונספט מסוים, אני חושב שעשה יפה משרד הספורט, שקיבל החלטה לתגמל קבוצות שנותנו דקות לשחקנים בוגרי מחלקות נוער. זה עוד דבר שעוזר לקבוצות כמו הפועל באר שבע להביא לכאן ישראלים, כי להביא ישראלי זה משהו שעולה הרבה מאוד כסף, וזה עזר מאוד.
תגיד, איך הולך באמת להיות הקונספט הזה של הליגה הבלקנית? אתה אמרת בקודם שזה 17 משחקים, נכון? כאילו, מה, באיזה זמן זה הולך להיות? תוך כמה זמן זה אמור להיגמר?
ולמה בעצם צריך את זה? מה הציפיות מהדבר הזה בכלל? מה המפעל הקצת משונה הזה?
שני הרגע, אני אענה. הפועל באר שבע היא במפעל. כאילו, לא רק
בסדר...
כאילו, זאת איזושהי אמירה, זאת התקדמות.
זה לא מפעל אירופי מאוד בכיר, צריך להבין למה בעצם חשוב למועדון להשתתף במפעל הזה.
רגע, אני אחדד קצת לפני שתענה. בכדורגל, מפעלים אירופיים זה תלוי הישגיות. מה שאני טענתי זה שבכדורסל, כמעט כל אחת שרוצה ויש לו תקציב, יכולה להשתתף באירופה.
אני אענה ואני אחלק את התשובה שלי.
אגב, יניב, אתה יכול להגיד את זה גם על מכבי תל אביב, שהיא בליגה הכי בכירה והיא לא אלופת המדינה.
הפועל ירושלים כבר שנים נסה להיכנס ליורוליג,
נכון, כן, כן. זאת אומרת, זה בעיה בכל הענף, כן.
אז אני רוצה רגע לענות, והתשובה שלי, לדעתי, שאלה מצוינת, היא מחולקת בעצם בשתי סיבות עיקריות, שאני אגע בהן. ואכן, בכדורסל יש חלק מהתחרויות בנויות באמת על מיקום, כמו ה-Europe Cup, חלק ב-Champions League, חלק כמו ה-Euro League, כמו ה-Euro Cup, שהפועל תל אביב הלכה לשחק פה, בנויים על דברים אחרים, כמו עניינים כלכליים, ובעצם רייטינג. הפועל באר שבע בחרה בעצם ללכת ולהשתתף במפעל אירופאי, מבחינתי, שתי סיבות עיקריות. אחד, אנחנו הרגשנו שאנחנו כמועדון צריכים לעשות את קפיצת המדרגה הארגונית, קודם כל, ולתרגל מה שנקרא, לשחק בשתי מסגרות, כולל מסגרת אחת שהיא חוץ לגבולות ישראל.
אגב, זה חשוב גם לשחקנים, אני חושב שספנסר וייס עזב בגלל הסיבה הזאת.
חד משמעית, חד משמעית. הסיבה השנייה היא באמת הקטע הזה, של באמת למשוך לכאן שחקנים ששומעים, שמשחקים בשתי מסגרות, ואותם פחות מעניין אפילו איזה הן, בעיקר שחקנים זרים, שהם שומעים שתי מסגרות, מסגרת אירופאית נוספת, ולאו דווקא בגלל החשיפה, אגב, זה גם עוד דבר שלפעמים מדברים עליו.
זה הכי כיף, זה לשחק, מה, זה הכי טבעי שבעולם.
אבל שחקנים... שחקנים בסוף, באופי שלהם, רוצים לשחק, לשחק כמה שיותר. עוד 16 משחקים בעונה, או 17 משחקים בעונה, זה משהו ששחקנים מאוד מאוד רוצים. הדבר העיקרי שהנחה אותנו, בנוסף באמת לעניין הזה של לתרגל את עצמנו ואת המערכת, זה באמת דקות לשחקנים ישראלים. יש לנו שחקנים ישראלים צעירים. יש לנו... קבוצה מאוד מאוד צעירה, דיברנו על פריצקי, ודיברנו על ציפר, ודיברנו על פורט, יש לנו פה זרים, כמו קייטה שאמור להיות פה כמה שנים, אני חושב שיש פה שחקנים שאנחנו רוצים לתת להם דקות, ולתת להם את הביטחון בפעל שמקצועית פחות חזק, כפי הנראה מליגה טווינר, מהליגה הראשונה בישראל, יש לנו פה הזדמנות באמת לקבוצה, לתת דקות לחבר'ה האלה, ולחבר אותם ולחזק אותם. אני חושב שכל השלושת הגורמים האלה יחד, עשו באמת את ההחלטה הזאת, לצאת למפעל כמו הליגה הבלקני.
ולא בושה להגיד שהמימון מדימונה, בכלל זה ווין ווין.
קשה לי לומר בפה מלא שהמימון הוא רק מדימונה, אני חושב,
זה עזר לקבל את ההחלטה.
חושב שבהחלט זה עזר לקבל את ההחלטה, אפשר לאהוב את זה, אפשר פחות לאהוב את זה, אנחנו כמה שנקרא באר שבעים אולי יכולים לשאול את עצמנו שאלות, להיות כנים ולעמוד מול המערה ולהגיד האם עיר גדולה כמו באר שבע הייתה צריכה עזרה של עיר כמו דימונה, ואני מכיר את השאלות האלה, וזה בסדר ולגיטימי לשאול, אבל בסוף אני מסתכל על הכדורסל ככדורסל בנגב, ככדורסל אזורי, כל באר שבע הפכה להיות כוח.
אני אסביר לך, השאלה הזאת לא נעשתה כביקורת עליכם, השאלה הזאת נעשתה כביקורת עלינו, כעיר.
ברור לי.
אתה מבין? זה לא, כאילו, זה לא...
ברור לי, ברור.
זה עלינו שאנחנו כעיר לא מצליחים לתת לתרבות הזאת, כי כדורסל זאת תרבות. ואנחנו לא מצליחים לתת לתרבות הזאת את הביטוי הראוי לה, אז אנחנו צריכים עזרה מערים אחרות, וזה בסדר, אבל זה כאילו, זה מקטין את העיר שלי, שהיא לא מספיק תרבותית, בעיניי, שהקהל בעיר הזאת לא מספיק צורך תרבות, לא מספיק פתוח לתרבות הזאת. אתם 100%.
ברור לי לחלוטין מאיזה מקום זה בא, אני גם מסוגל להבין את זה, אבל אני
לא מסכים דרך אגב.
אבל אני רואה, ואני מסוגל לומר שיש צד שני למטבע. כל באר שבע, בשנים האחרונות, עושה כדורסל בנגב כולו. כמות הקבוצות שאנחנו עוזרים להן להתפתח במרחב הוא עצום. הגידול באזור הנגב של הכדורסל, גברים ונשים אגב כאחד, במאות אחוזים. הפועל באר שבע היא זו שדחפה לתוכנית שנקראת נגב סל, שברשותו של שמעון אמסלם, ואיגוד הכדורסל ורשות לפיתוח הנגב, והכדורסל מגיע לכל הפריפריה פה. הפועל באר שבע מאוחדת היום עם עוד 4 או 5 כבר מועדונים באזור. מכבי דימונה תעלה, והנה אני אומר לכם, בעונה הזאת לליגה הארצית, ותהיה פה עוד מועדון שישמש חממה לחבר'ה שגדלים ומוכשרים מאוד פה באזור, ואין להם איפה לשחק. היום יש קבוצה אחת באזור כולו, מגדרה עד אילת בליגה הארצית, שזה הזוי לחלוטין.
מי זה הקבוצה הזאת?
הפועל מבועים.
תומר, אבל זאת הייתה הביקורת שלי, למה בעצם הפועל באר שבע דימונה ולא בני הנגב או משהו כזה כמו גליל עליון, להפוך את זה באמת לקבוצה אזורית?
כי בינתיים רק דימונה שמו כסף משמעותי.
אבל הוא אומר לך שהם פועלים בכל הנגב, שארבע קבוצות משתפות פעולה.
נכון, משתפות פעולה ברמות כאלה ואחרות, והפועל באר שבע נמצאת בייחודים עם מועדונים קטנים באזור, כמו מיתר, כמו מועצה אזורית בני שמעון, וכמו הפועל עומר. אבל אנחנו לא מדברים על שיתופים כלכליים, מדברים על שיתופים מקצועיים, וברמה הכלכלית, בהחלט אנחנו...
מה קרה, תומר? אנחנו איתך.
נעלמתם לי.
לא,
אנחנו איתך. ברמה הכלכלית, שיתוף הפעולה באמת הגדול והמשמעותי הוא עם העיר דימונה. אני חושב שזאת העיר היחידה גם שיש לנו שיתוף פעולה, כל השאר הם מועצות מקומיות, ויכולות גם מבחינת כמות האנשים לעשות כדורסל, מוגבלת במקומות האלה.
שי ויניב, בעוד שבהפועל באר שבע כדורגל הסיסמה גאוות הנגב היא רק סיסמה, ואתם יודעים לכך, אין שום זיקה לנגב.
אגב, גם אין את הסיסמה הזאת כבר, העלימו אותה.
נכון, תרתי משמע, כן. ובאפול באר שבע כדורסל התחברו לחזון הזה, דרך אגב אני לא קשור לזה שלא יובן לא נכון, ועושים את זה בפועל הלכה למעשה, אבל... היה להם את בני שמעון פעם, עכשיו זה דימונה, הוא מספר לכם פה על מיתר ולהביא.
אבל זה לא נכון, אייל.
למה
אייל
לא? זה הספינה.
איך אלונה אמרה, דה פקטו, זה נכון.
בסדר, לא, לא אמרתי על הכדורסל שזה לא נכון, אבל אם כבר גניבת דעת, אז תלך עד הסוף. גם להפועל באר שבע יש שיתוף פעולה עם דימונה.
וואו.
בחנות שלהם הם מוכרים מוצרים של מיתר.
אמרנו לשלב הציניות, אוקיי, אני אוהב את זה, תמשיך, כן.
הם מביאים ילדים בדואים למשחקים שלהם, מכניסים איזה 150 ילדים
בדואים. שמעודדים את סכנין, כן.
לא משנה, אבל אם אתה מדבר ברמת השיתוף פעולה, יש שיתוף פעולה, לא כלכליים, אבל יש.
צודק, צודק.
אני חייב רגע קצת לספר יותר לעומק, למאזינים שאולי לא מכירים, שיתוף הפעולה של...
להתקרב, תומר, להתקרב.
משהו קרה לזום שלך,
איכות הקו.
שנפסקו, כנראה הבן שלך הפסיק לעשות שיעורי זום מאז הקורונה, אז האיכות של הסאונד ירדה.
שיתוף הפעולה שלנו עם דימונה, חשוב לי באמת שידעו מהו. הפועל באר שבע, באמת, קודם כל מבחינה מקצועית, כרגע 6 שחקנים של הפועל באר שבע, של הסגל הרחב, ישחקו בעונה הזאת במכבי דימונה, באמת שהתחזקה. לצוות האימון שהוא באר שבעי, ובאמת אמור להוביל ביחד עם שחקנים מקומיים בדימונה את הקבוצה הזאת לליגה הלאומית. הפועל באר שבע פתחה בית ספר לכדורסל בעיר דימונה, בית ספר שבעצם לא היה קיים ולא הייתה לו נוכחות בשנים האחרונות. אני מעריך ש-120 ילדים ששיחקו בבית ספר לכדורסל בדימונה נגיע השנה כבר ל-200, בזמן קצר מאוד. מחלקת הנוער של מכבי דימונה זוכה למעטפת צמודה של מאמני כושר ומאמנים מהמועדון ומהאגודה. אני חושב שזה שיתוף הפעולה האמיתי פה, ולא ככה משהו לשם אומרים.
לשם מסיבת עיתונאים.
זה משהו שחשוב באמת לדעת, שיש פה משהו שהוא אמיתי ועמוק מאוד מאוד. אני אישית, השבוע הייתי כבר... בדימונה משהו כמו 5-6 פעמים, ולא בענייני בלקנית.
יאללה, תעבור לשם, תומר, מס.
ולא בענייני בלקנית, ולא בענייני תקציבים, אלא בחניכה
של מנהל הקבוצה ושל מכבי דימונה ושל הצוות המקצועי שם. אנחנו הרבה מאוד שעות וקילומטרים שם עם המאמנים, כבר בסוף שבוע האחרון המאמנים שלנו שזכו להכשרה ויומיים באמת של סמינר בקיבוץ קרמים, היו שם גם מאמנים של מכבי דימונה, שיש פה באמת רצון אמיתי למשהו גדול, אני מקווה באמת שזה ילך למקומות שאנחנו מאמינים. המודלים האלה אגב באירופה מאוד מאוד מקובלים.
אני אומר לסיום, כי זמננו מתחיל להתקצר, ואני לא רוצה בכוונה לגעת ב, נקרא לזה, בפצע המוגלתי הזה שנקרא אוהדים, אבל בכל זאת התייחסות קצרה, כי אני, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ, שמישהו, בשבוע שעבר היה לכם איזשהו מפגש עם אוהדים, נכון?
יש לנו מדליפים בקבוצה. כן,
אז אחד האנשים שם סיפר, שאתה אמרת, אתה כמובן רשאי לתקן או להבהיר, שכרגע אין שום רצון לשיתוף פעולה עם הפועל באר שבע כדורגל, מצד הפועל באר שבע כדורגל, שהם לא מוכנים אפילו להתחיל.
אתם לא מעניינים אותם, בקיצור.
זה חדש לך.
לא, בתקופת אסי רחמים היו פה ושם הבלחות.
לא, גם אף אחד לא בא ואמר את זה.
כן. השאלה א', אם זה נכון, אם זה נאמר, ב', מה אתה יכול לספר לנו על החיבור בין שני המועדונים שהם שכנים גם באותו מתחם?
אני אתן לך את המסקנה ממה שתומר שמע עכשיו, לא להיפגש יותר עם מועדים.
תמיד זה את מה שאני חושב ומאמין, אני גם תמיד אומר.
אנחנו לא שומעים טוב, זה החלק הכי חשוב.
אני אומר שאני מאלה שמה שאני חושב אני גם אומר. בשנים האחרונות היו ניסיונות, אחד של הידברות עם ארגון האוהדים של הפועל באר שבע, בכדורגל, ניסיונות האלה לא צלחו. ולכן הכוונה העיקרית הייתה לדבר הזה. יש קשר טוב וקשר חם בין שתי ההנהלות, זה לא קשר שמוביל לשיתופי פעולה משמעותיים עד כה, חוץ מבאמת ביקורי שחקנים במשחקים על בסיס הדדי, אם זה שחקני קבוצת הכדורגל שמגיעים מדי פעם לקונחייה ולהפך, ושם זה נמצא היום.
אתה ופרימור, גיא פרימור ביחסים טובים?
אני נפגשתי עם גיא מספר מועט של פעמים, ודאי שזה לא אותו קשר חם שהיה לי עם אסי רחמים, זה מה שאני יכול להגיד עד עכשיו.
אז לא, אז אני אומר, משהו קטן, פשוט, בסיסי, לא צריך עכשיו שאלונה תשפוך בו כסף. מספיק שהכרוז בטרנר יגיד בהפסקה, אוהדים יקרים, ביום שני הקרוב, או מחר יהיה משחק נגד, לא יודע, נס ציונה, בשבע וחצי, כרטיסים ניתן לזה. זהו, זה מה שאני מבקש מהם, לא יותר בינתיים. מה מסובך בזה? חמש שנים הם לא מסוגלים לבוא לעשות את הדבר המינימלי הזה?
היו בעבר ניסיונות יותר רציניים שלנו לשלב כוחות, אם זה בעולמות המנויים, ואם זה בעולמות אחרים, לצערי, זה לא קרה, יש שני צדדים, יש שני צדדים למטבע, הצד שלנו כמובן רוצה, כנראה שבצד השני רוצים פחות, אבל אני שמח, באמת שיש קשר טוב ויש קשר חם, בעיקר עם הבאר שבעים שבחבורה, ואני שמח, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו ולהמשיך להגדיל ולבנות את גרעין האוהדים שלנו. שמחתי אתמול מאוד לראות במשחק האימון נגד נס ציונה גוש גדול מאוד.
שזה הזמן המשחק של הכדורגל, משחק חשוב של הכדורגל.
הגיעו אתמול משהו כמו 350-400 איש למשחק אימון נגד נס ציונה, הרבה מעל מה שאני באופן אישי ציפיתי וחשבתי. אני חושב ומקווה שאנחנו באמת מתחילים לראות את הפירות של המועדון שגדל מלמטה ואת כמויות הילדים, מזכיר לכם, מעל 1,200 ילדים וילדות שמשחקים כדורסל במועדון הפועל באר שבע.
תומר, וצריכים לראות כמה שיותר מהם בקונחייה בזמן משחק.
אני מסכים איתך, ואנחנו...
אני יודע שאתם מחלקים לשחקנים וזה, אבל לא יודע, אפילו ברמה של, של לחייב אותם, כאילו, אתה יודע, לא, אני אהיה אתכם הקבוצה, אם לא תבוא, אבל כאילו, כנקודות זכות.
צריך להבין, אחד, אתה צודק, ואנחנו כל הזמן חושבים איך עושים את הדבר הזה, צד שני צריך להבין, לפעמים שעות המשחקים הן שעות מאוחרות מאוד, 8:30, 9, המשחק הדורסל זה אירוע ארוך, וכשאנחנו מדברים על הרבה מאוד ילדים צעירים, בני 6, בני 7, שבפורט יש בית ספר, לא פשוט, יש לנו הרבה מאבקים של המנהלת, של דירקטוריון המנהלת, את מול הערוצים המשדרים, בסוף חבר'ה, אנחנו חיים מהם, ומהכסף שלהם,
זה לא רק ילדים, גם אנשים בגיל של אייל מתקשים להישאר עד מאוחר.
תומר, באמת לסיום, אני רוצה קצת בנימה אישית עליך. אם אני לא טועה, הרי התחלת כדובר בפועל באר שבע, ולאט לאט הפכת למנכ"ל, ותקן אותי אם אני טועה, עכשיו זאת העבודה גם העיקרית שלך, היית עובד בעוד מקום עבודה, המערכת גדלה גם ביחד איתך, זאת אומרת, כבר יש דובר, יש לך סמנכלית, איך, כאילו, תספר קצת על עצמך, כאילו, איך אתה מעביר את הימים האלה כמנכ"ל בפול טיים ג'וב באפול בר שבע, ולדעתי גם, וגם לדעת עוד מישהו בפאנל הזה, אתה בעצם אפול בר שבע, זאת אומרת, אפול בר שבע כמערכת יש לה בעלים שמשקיע כסף, ויש מישהו מקצועי שאתה מוביל את הגוף הזה, שהוא מנהל את המועדון. אתה הרבה יותר מגיא פרימור לאפול בר שבע בכדורגל, נגיד, לצורך העניין. אתה אפול בר שבע.
לא, אם אני יכול לחדד, שי?
כן.
כפיר הרזי זה כמו נשיא המדינה, תומר הוא ראש הממשלה.
קודם כל, אני חושב שאנחנו הולכים אחרי איזשהו חזון, כפיר ואני, יד ביד הרבה מאוד שנים כבר. אני הצטרפתי למועדון הזה בשנת 2000, קיץ 2014. הזמן הולך וחולף, דיברתם על אייל, מזדקן, ומה אני אגיד גם. השנים באמת עוברות והמועדון גדל והימים הופכים להיות באמת הרבה יותר מורכבים. מצאתי את עצמי, בדיוק קודם דיברתי עם כפיר, אמרתי לו, שמה, התעסקתי כל היום במכבי דימונה, מהבוקר עד הערב וחוזים והסכמים וכולי, ובערב קבוצת אנשים, דברים שלא היו פה. אנחנו גדלים כל הזמן בפרויקט האקדמיה, עושים המון המון דברים. מביא באמת עומס עבודה מאוד מאוד גדול, וזה מצריך באמת את העובדים מתחתנו להיות מקצועיים יותר. בהחלט יכול לציין בקבוצה הבוגרת, המעורבות המקצועית שלי בשנה וחצי או שנה האחרונה, די נתתי את האמון ושמחתי על דניאל רביץ, המנהל הספורטיבי, שבאמת יד ימיננו בעניין הזה, אנחנו סומכים עליו בעיניים עצמות. והמערכת גדלה, אנחנו כל הזמן קולטים עוד עובדים, אם זה בתחומי המדיה והשיווק, אם זה בתחומים הלוגיסטיים והארגוניים. המועדון הזה גדל מהר מאוד מאוד מאוד, אנחנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בראש השנה, ראש השנה האחרון, עשינו הרמת כוסית לעובדי המועדון, כולל מאמנים וכן הלאה, היו מעל 85 איש. במועדון הזה יש הרבה מאוד עובדים. זו אופרציה ענקית שמפוזרת בכל רחבי העיר.
יש 85 אנשים שמקבלים תלוש משכורת מהפועל באר שבע?
נכון, כולל שחקנים ושחקניות, אבל יש כ-85 כאלה, רק במחלקת הנוער, בית הספר לכדורסל של הפועל באר שבע, עובדים היום 35 מאמנים.
אני לא בטוח שלפועל באר שבע בכדורגל יש יותר. רק כדי לסבר את האוזן.
הפועל באר שבע בכדורגל, למיטב ידיעתי יש פחות, אבל אני לא בתחרות איתם.
לא, כן, אני רק כדי שיבינו את ה... שנקבל את הפרופורציות.
הפועל באר שבע בכדורסל, בשנים האחרונות, פנתה פה מעטפת חוות והגדולות במדינה. זה הפך להיות אחד ממועדוני הכדורסל הכי גדולים, הכי עוצמתיים בארץ, ואנחנו צריכים להיות באמת כתושבי העיר גאים על הדבר הזה, ואני מרגיש את זה, אתם יודעים, אני מסתובב באיגוד הכדורסל, בנהלת הליגה, מדברים איתנו אחרת, כל באר שבע היא כוח, היא כוח עולה, מדברים איתנו, מתייעצים איתנו, עובדים איתנו ביחד, בונים איתנו פרויקטים כל הזמן, אני יכול לספר לכם שאיגוד הכדורסל, שותף שלנו היום, ללובי ולדחוף בנייה של בית נבחרות, לנבחרות ישראל באזור הנגב, יכול להיות אפילו בדימונה, אנחנו בימים האלה רותמים עוד ועוד ועוד שותפים לטובת הפרויקט הזה.
את איגור קולשוב זה כבר לא ישרת.
אפשר לדעת, חבר'ה, אפשר לדעת.
טוב.
תומר, יש לנו פה, אם אתה מאזין קבוע, יש לנו פה לי ולאייל סכסוך רב שנים. אני טוען שכשאתה ומי שמעליך או מי שלצדך מגדירים מטרות בתקשורת ואומרים שהמטרה היא פלייאוף עליון, אם אתם לא מגיעים לפלייאוף עליון, זה לא עמדתם במטרה של עליון. תחדד לנו את זה.
אתה בינתיים תשפר את איכות הקו, יניב.
אני חושב שכמו בכל דבר בעולם, בוודאי בארגונים גדולים, אתה צריך להציב לעצמך מטרות. המטרות שאתה צריך להציב לעצמך צריכות להיות מטרות הוגנות. מטרות שבהן אתה יכול לעמוד כשאתה טוב, כשאתה משקיע ועושה את הדברים נכון, ולא להציב לעצמך מטרות בשביל לצאת טוב. אני לא מפחד להגיד את הדברים, ואני גם לא מפחד להיכשל, ואני גם לא מפחד להגיד אני אעשה פלייאוף ואני לא עושה פלייאוף, ומבחינתי להגיד אחר כך וואלה, לא הצלחתי לעמוד במטרות, אני אהיה יותר טוב שנה הבאה. וככה אני עושה, וככה אנחנו עושים, ואנחנו נעשה את זה גם מהעונה הזאת. כל באר שבע שנה, כמובן, תרצה לעשות פלייאוף עליון, אני הולך יותר רחוק מזה, אני רוצה את הכרטיס ליורו-קאפ בשנה הבאה, ובשביל זה
הקבוצה... שזה אומר איזה מקום זה?
בשביל זה הקבוצה הזאת צריכה לסיים במקומות 1-6 בסיום הליגה הסדירה. אני מאמין שאנחנו נוכל לעשות את זה, זה לא יהיה קל, זה תהיה דרך קשה, אני מאמין שאנחנו יכולים להיות שם, וזה המקום שאנחנו שואפים אליו, וזה המקום שהצוות המקצועי שלי יודע שלשם אנחנו מכוונים. כמובן שאם יהיה בסוף רק פלייאוף, לא נפקיע על זה, אני גם מאמין שהעונה הזאת אנחנו נראה כדורסל יפה לעין וכדורסל אחר ממה שהתרגלנו עליו בשנים האחרונות, שהוא היה כדורסל אחר ושונה, וזה מה שחשוב לי. בסוף המטרה העיקרית שלנו, שיבואו יותר אנשים להיכל, ושיותר אנשים יתחברו לדבר הזה שנקרא כדורסל דרומי וכדורסל בנגב, וזה זה, זה מבחינתי המטרה הכי חשובה, ואני נותן לעצמנו ציון פחות טוב בעניין הזה בשנים האחרונות. ושם אנחנו צריכים להשתפר.
יאללה, לוואי, תומר. אבל אל דאגה, הוויכוח בין אייל ליניב לא ייגמר בזה.
טוב, רק תגיד לנו ממש 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 במשפט, יהיה סנטר נוסף בימים הקרובים או שלא?
אנחנו מחפשים, מחכים שהמחנות... מחנות ב-NBA ושל הג'ילי, ליגת הפיתוח, הסתיימו, ושחקנים סדלים התחילו להיסגר, שחקנים התחילו להיפלט, ואילו שהם ייפלטו אחרים מאירופה, ואני מעריך שזה משהו שיקרה, להגיד לכם שאני חושב שזה יקרה בימים הקרובים, לא.
טוב, אז נמשיך להמתין בסבלנות. טוב. יאללה, תודה, תומר, שיהיה הרבה בהצלחה.
תודה, תודה, ונשמח לראות אתכם באמת איתנו במגרש שלי.
המנה שלי חודש. יאללה.
חבר'ה, תודה. שנה טובה.
ביי, שנה טובה.
כל טוב.